תדבר תוות, דרך חיים.
עמוד כף דלת בהרצאה הזאת. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, אז הרע כמו זאת, הוא קודם לכל. כן, זה ההוראה, המשנה הזאת היא תשתית לכל ההמשך. כי צריך למנות קודם את היסוד. לפיכך היה שמעון הצדיק, משרי אנשי כנסת גדולה, מזהיר שיהיו נזהרים בדברים שהם היסוד ועמוד העולם שעליו הכל נבנה. דברי אנשי כנסת גדולה שאמרו הביאו מתונים בדין, אמין תלמיד דברים ועשיתי סג לתורה, הוא קודם לכל, כמו שאמרנו. אותם דברים, עניינם תיקון של חסרונות האדם, משהו האדם. כי דרכו של האדם לטעות בדברים אלו של התורה וצריך השלמה. ולכן עיקר זה התיקון בתורה, והתורה הוא ראשון. וקודם לכל, ובו מתקנים אנשי כנסת גדולה התורה בראשונה. אחר כך, שמעון הצדיק מזהיר בדבר שהוא יסוד העולם שהוא אחר התורה. יכול להתבהר בפרק זה באריכות איך באו הדברים מסודרים. אז אם כן, אנשי הכנסת הגדולה, קודם כל סור מרע, מזהירים מנפילה, מזהירים מנסיגה. קודם כל לא ליישר איזה עמדה, ליישר איזה נקודת אחיזה יציבה, ומתוך כך אפשר להתחיל לבנות. אז על גבי אנשי כנסת הגדולה שהזהירו אזהרות, אפשר לעשות עכשיו בעמודים לבנות את התשתיות. יש לשאול, השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמות חסדים, למה דווקא שלושה דברים אלו? לא על דברים אחרים? למשל ברית מילה, פסוק בירמיה אומר, אם לא בריתי ימם בלילה חוקות שמה ארץ לא שמתי. וחזל מסך נדרים ועוד מסבירים שמדובר על ברית המילה. יש עוד דברים שלכאורה רואי שיהיה העולם עומד עליהם. הצעה של פירוש המשנה הזאת יש לך לפרש. פירוש ראשון, כי הנבראים נבראו בשביל שיש בהם הטוב. אם לא היה בנמצאים הטוב, לא היו נבראים. אפשר לראות את ספר, תכף יגיד את זה, שדבר שאינו טוב בעצמו לא רואי שיהיה מציאות, רואי שיהיה נעדר ולא מציאות. וכל המציאות זה רק בשביל הטוב, שבריאתו בשביל הטוב, כל שכן קיום העולם, עמידת הנבראים, הכל בגלל שנמצא בהם טוב. אם לא נמצאים טוב, נבראים טוב לא ראו להם הקיום. רק מצד הטוב שנמצא בכל אחד יש לו קיום. כמו שנאמר בספר בראשית, כך נחתם מעשה הבריאה. ויאמר אלוקים כי טוב. כל שלב ושלב הבריאה עד כל הכללות של כל הבריאה, הכל טוב בפרט בכל בריאה בפני עצמה, ובכלל ויאמר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כאשר הדבר הוא טוב, אז ראוי לו הבריאה. שאין נברא ונמצא הדבר שהוא טוב. וכן אין לדבר קיום רק מצד הטוב. כי טוב זה הרצון האלוקי. כן, הקדוש ברוך הוא נאמר עליו טוב השם לכל. והרצון של הקדוש ברוך הוא הרצון להיטיב. זה מה שמניע את כל המגמה האלוקית בבריאת העולם, בקיום העולם, הרצון להיטיב. וכל הנבראים, אם הם נאמנים וממשיכים את מגמת הטוב, אז יש להם קיום, אבל אם הם סוטים מגמת הטוב, אז בעצם אין להם, אין מה מקיים אותם. כל מה שמקיים זה מגמת הטוב. אתה סוטה מהמגמה האלוקית, אז אתה סוטה מהחיים, מצינור החיים האלוקי. לכן כתוב שרשעים בחייהם קוראים מתים. זאת אומרת, אין להם, לא מקבלים חיים. לכן, בכל הימים נאמר כי טוב, חוץ מהיום השני. שלא נאמר בו כי טוב. למה? כי ביום השני לא נברא שום דבר. הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר ביום השני. ביום השני הוא רק חילק. זה המחלוקת. המחלוקת זה לא משהו טוב. מחלוקת זה דבר שהוא בעייתי. מחלוקת שלא לשם שמיים. אין סופה להתקיים. אין לה קיום. כי מה זה הקיום? אמרנו, הקיום זה ההטבה. מחלוקת מצד עצמה, אין בזה שום דבר טוב. אם אתה אחר כך מחבר את המחלוקת הזאת לאיזה תועלת, אז יש בה טוב. אבל מצד עצמה מחלוקת, מה סתיו התפרדת עם מישהו ומה יצא מזה? זה לא טוב? טוב, ודאי שהמחלוקת שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השני לשם שמיים, כי ביום השלישי מתברר שזה יצא לטובה, אבל נכפל בו פעמים כתוב, לכל מקום שמצד עצמו, שמסתכל ליום שני מצד עצמו, עצם המחלוקת, זה לא מצד השני ברך. רק עם המחלוקת לשם שמיים. לכן, הכוונה, התורה לא אמרה טוב, רק מדבר שיש לו קיום מצד עצמו.
מסתכלים תמיד על כל דבר ביני, לא בהסתכלות הכוללת?
כן, אבל גם התורה רוצה להסביר לנו שגם כשאתה מסתכל על כל פרט לפני עצמו, שגם זה לפעמים קורה, גם את זה הסתכלות שצריך להסתכל עליה. צריך לבדוק כל פרט ופרט בפני עצמו, האם הוא מייצג את מגמת הטוב. ואם לא, אם פרט מתנתק ממכלול, זה נקרא מחלוקת שלא לשם שמיים. זאת אומרת, מחלוקת שהיא לא קשורה לזה מכלול. אז היא רוצה להיות פרטית. אז בוא נסתכל, זה טוב או לא טוב? אין לזה שום דבר טוב. סתם למחלוקת.
מחלוקת זה כאילו הפך הטוב או שזה פשוט משהו בלי טוב?
זה ההפך של הטוב. כי מחלוקת זה לשבור דבר, יש משהו אתה שובר אותו, זה ההפך מטוב. טוב זה לברור, לתקן, לקדם, אתה כלכל, שובר.
זה העניין בגמרא למעט במחלוקות איפה שאפשר?
למעט מחלוקות שלא לשם שמיים. שלא לשם שמיים, אם זה לשם שמיים מצוין, תעשה כמה שיותר מחלוקת, זה טוב.
אתה
הרבה מחלוקות, כן, זה טוב. כי מחלוקת לשם שמיים, עד רבה, סופה להתקיים, זה מצוין, הרבה מחלוקות, יתבררו הדברים, יהיה ויכוחים, דברים ככה ייבנו יותר טוב.
זה לא בדיעבד, גם המחלוקות לשם שמיים, בגלל של השימשות,
זה טוב. זה מצוין, מחלוקת לשם שמיים זה נפלא.
אבל קראנו בפרק הקודם, כאילו שרמה אומר, שלפעמים המחלוקות רק ברגע ש...
מחלוקות שלא לשם שמיים.
הלל ושמיים.
הלל ושמי עצמם כן, אבל אחר כך התחילו את המדעים שלא שימשו כל צורכה, והתחילו מחלוקות שלא רק לשם שמיים, אלא בגלל שאדם רוצה לבטא את עצמו, רוצה לומר, מה אתה מבטא את עצמך? אתה יודע, אין פה ויכוח בעצם, תשמש את הרב, תראה שמה שאתה אומר הוא לא מתחיל. לא, אבל הוא עכשיו רוצה לבטא את עצמו, אז זה לא לשם שמיים. אבל אם המחלוקת היא לשם שמיים, זה מעולה, אדרבה. אדם רציני, נגיד יש אדם שהוא מנהל רציני של מקום, אז אם הוא אדם רציני, הוא יזמין בר פלוגתא. הוא אומר, אם הוא לא רוצה שיהיו מסביבו חבורת יסמינים, ככה לא מתקדם לשום מקום. הוא אומר, תגיד, תקשה עליי, תביא לי קושיות, תתווכח איתי, תגיד משהו הפוך, רק ככה אני אתקדם, תמחלוק עליי. עכשיו אנחנו נראה את הדברים בצורה יותר שלמה, נשים לב לדברים, ככה מתקדמים בעולם. אם לא יהיה מחלוקת, אנחנו לא נוכל להתקדם בשום נושא.
אתה מתאר מחלוקת שהיא לא לשם שמיים.
למה? לשם שמיים. הוא רוצה להקים, רוצה להגן למשל על ביטחון המדינה. אדם יש לו, הוא מפקד של... הוא אומר, מה אני צריך שהסגן שלי יהיה נחמד כזה, יגיד לי כן, 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 מה שאתה אומר, מה שאתה אומר. מה זה יעזור לביטחון המדינה? אני רוצה שהסגן יתווכח איתי. כל דבר יגיד הפוך. כל דבר יגיד לי סברה להפך. מצוין, ככה אני בטוח שאני לא פספסתי פה איזה דבר. אנחנו מחדדים דברים, וזה טוב, מתאימוי לביטחון המדינה. זה מחלוקת לשם שמיים, נפלא, ככה צריך, סופה להתקיים. כן, סופה, זה טוב, מצטער שלך רבי יוחנן, אין לי, אף אחד לא מתווכח איתי. אומר לרבי אלעזר שם, נכון? אמר לו, אתה אומר לי כל דבר, אתה אומר לי כן. אני צריך אותך, שתגיד לי כן, תביא לי לא. הוא בוכה, במה מציע, פרק שביעי, הוא בוכה, פרש לקיש, שיתווכח איתי. נכון מאוד.
זה כל טוב, אבל הוא צריך להיות גם הדוגמה שנתנו שזה כאילו המחלוקת הזאת, אבל היא לא עומדת בפני עצמה, כאילו כל הסיבה שהמחלוקת פה היא
נכון, נכון, אבל בגלל שבסוף דבר אתה מסתכל על יום שני, אז יש בחינה של יום שני, התורה באה מדגישה לך, אם תסתכל על יום שני מצד עצמו לבדו, זה לא טוב. רק אם אתה תסתכל עליו ותבין שהוא קשור ליום שלישי, אז עכשיו הוא נהיה טוב. זה בא לחדד לך שמחלוקת תמיד צריך לראות האם היא קשורה לשם שמיים. אז אתה רואה שהיא בלי היום השלישי, היא לא... מה זה? מה זה סתם מחלוקת?
צריך תמיד לבחון שזה
קשור. תמיד קשור לאיזה תועלת. לכן כתוב, הגמרא אומרת, במסכת מגילה, סתירת זקנים בניין. זאת אומרת, בא הזקן, אדם תמיד חכם גדול, הוא מפרק לך את הכל, סותר. טוב מאוד, זה בניין. זה שהוא יוצר, הוא מקשה לך, הוא מביא לך איסורים, מקשה לך, עושה לך את החיים קשים. טוב מאוד, זה בניין, ככה נבנים דברים. כי זה מחלוקת לשם שמיים, הוא סותר על מנת לבנות. זו סתירה טובה. התבהר, כי אין לדבר קיום רק מצד הטוב, וכאשר יש בנברא חיסרון אינו טוב, הדבר שהוא חסר קרוב על העדר לגמרי, אבל הטוב אין בו ערה והחיסרון שרחוק מהעדר, ראוי לו הבריאה והקיום. השם בך על הכללים, העיד על הכללים שבהם טוב, אבל גם שנמצא בפרט שלהם חיסרון, לפיכך הפרטים מקבלים מהיעדר בוודאי, אבל הכללים עומדים, עליהם מעיד שהבריאה היא טובה, שכל מבין יש בו אותו. נעשה בראשית, הקב"ה אומר, באופן כללי, החוקים של הטבע, המבנה של העולם הוא טוב. יכול להיות שיהיה פרט זה או פרט אחר, שלא יהיו נאמנים לחוקים, לא יהיו נאמנים לתוכנית, יעשו קצת דברים אחרת, אבל העקרונות של העולם הם עקרונות טובים. כלל הבריאה, נאמר עליה, העיד הכתוב, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אין להעריך לדבר זה, דברים ברורים, מעידים על זה, כי העדר שמקבל הנברא, ומפני החיסרון, זה רע, שדבק בנברא מביא על העדר. כאשר ידבר לך דבר זה, יש לדעת, שהנבראים כולם תלויים באדם, שהם נבראים בשביל האדם. ואם אין אדם, כמו שראו להיות, הכל בטל. זה ויכוח גדול בין חכמי ישראל. האם מטרת כל הבריאה היא האדם או לא? שיטת המהר"ל, פה ובתפארת ישראל, שמטרת הבריאה כולה זה בשביל האדם. בשביל העולם מביא לזה דרעיות מחז"ל, שהאדם נברא באחרונה, כי הכל בא לשמש אותו. ולכן, כן. שיטת הרמב״ם, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, אל תגיד לי שהאדם הוא מטרת הבריאה, כי אתה לא יודע להסביר, אתה אומר משפט בלי כיסוי. הרמב״ם לא אוהב דברים בלי כיסוי.
לא אומר שזה לא נכון?
הוא אומר, זה משפט בלי כיסוי, אז אני מעדיף שתגיד שאתה לא יודע, מאשר שתגיד דבר שאתה לא יכול להסביר לי אותו עד הסוף. והרמב״ם, יש שם במחק שנות אור מאיתנו, יש איזה שבע גלקסיות, תגיד לי, מה זה תורם לאדם? מה זה קשור אלינו? יש באוקיינוס איזה, לא יודע, איזה 3,000 דגים באיזה להקה, מה צריך את הדג ה-3,001, מה צריך אותו? מה הוא חשוב לאדם? שאני צריך אותו? אז הוא אומר הרמב״ם, אני לא יודע, אני לא, זה משפט שאני לא יכול להבין אותו, לא מסוגל להקל אותו, אז אני מעדיף מה שאני לא יכול לחתום עליו בשכל שלי, אז אני משאיר אותו, מעדיף להסיר עם סימן שאלה. בשמה נבמה תכלית הבריאה, אומר הרמב״ם, תגיד לא יודע. טוב ככה. איזה שיטה טוב.
איפה אומר
זה? במורה נבוכים. חלק ג' שיטת הרמב״ם.
סליחה שאני אומר ככה, אבל זה לקחת המיעוט ולהחליט.
להפך, לקחת את הרוב.
אתה רואה שכמה
כוכבים יש? כמה כוכבים יש?
אתה רואה שרוב הבריאה...
רוב הבריאה זה הכוכבים. מה, רוב הבריאה זה הכוכבים.
בסדר, זה שאתה לא יודע עכשיו, יכול להיות
שזה הרוב. 99% מהיקום לא נמצא פה בכדור הארץ, נכון? 99% לא נמצא כאן, יותר מ-99%. מה? לא נמצא כאן. מה הקשר אלינו בכלל? נגיד, השמש והירח, נגיד, זה עוד משפיע על החיים שלי באיזושהי מידה וזה. רוב השנות אור האלו, רוב הגלקסיות, כל פעם שאני, הילדים מאוד אוהבים לקרוא את הדברים האלו, תמיד הם רוצים שאני אספר להם את זה. עכשיו שאני מתחיל לספר להם ספרים כאלו על החלל וזה, אני מתחיל למות מפחד מבפנים. זה שזה הרגשה כזאת של... אין לי אוויר. מה זה, תבין, זה מספרים שאתה לא... המספרים מטורפים. זה לא נתפס בכלל. מה זה המיליארדים האלו? הכל במיליארדים. מספר הכוכבים, מספר הגלקסיות, המרחקים, זה הכל במיליארדים. מה זה הדבר הזה? אתה כלום, פתאום אתה מרגיש כזה פחות מפירור. מה אנחנו צריכים? איך זה קשור לאדם? אפשר להסביר, אני לא אומר שאפשר להסביר, יש לזה הסברים. אבל מבט ראשון, אומר הרמב״ם, באופן שכלי הגיוני, אומר, אני לא מבין את זה. עדיף לי להגיד, לא יודע. פלא. תכלית נעלמת. מה?
זה מפורש את זה, שאומר
כן. אבל הכל בשבילך. זה חז"ל, נכון. המהר"ל מביא המון מדרשים לטובתו. הרבה מדרשים בחז"ל הם הולכים בשיטה הזאת. אבל הרמב״ם, בורא נבוכים, שיטתו גם כאן וגם במקומות אחרים, שזה שיש מדרשים בחז"ל, אז לא. בעולם האמונה, אומר הרמב״ם, יש, אפשר להגיד גם אחרת. זו שיטתו. כי יש אגדות כאלה, אני אמצא לך אגדה אחרת. אמצא לך איזה פסוק אחר. אז הוא מעדיף להגיד, אני לא יודע. יויין, אורות הקודש, חלק ב', מרכזיות האדם בעולם. שם הוא דן בשיטת הרמב״ם. הרב הוא כמו המהר"ל, קטע שיטת המהר"ל. אבל הוא מנסה להסביר גם, שגם הרמב״ם יש צד שהוא מודה לו.
הרמה לא אומר טענה.
הרמה אומר טענה חזקה, אומר, תסביר לי מה הקשר.
הוא אומר שאי אפשר, עד שלא תסביר את מה הקשר, אז אני לא מוכן לקבל את זה.
אני לא רוצה להגיד משפט. לא, אני לא יודע. אני לא יודע מה התכלית. זה סוד.
זה לא שהוא לא מסכים. מה, אני יכול שאתה צדיק, אבל אתה לא יכול להסביר, ואני לא יכול להסביר, אבל לא יכול להסביר. אז אל תגיד את זה.
ככה רמב״ם. מה שהרב טוען שם באורות הקודש, שגם הרמב״ם שיאמר שאדם הוא לא תכלית הבריאה, גם הוא יודע אבל למרכזיות האדם בבריאה. יש הבדל, הרב שם עושה חילוק בין תכלית למרכזיות. האדם הוא מאוד מרכזי בבריאה, גם לפי הרמב״ם בוודאי, כי זה, זה כל התורה אומרת, שאדם מתפלל ומשפיע על, 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 על הטבע, שאדם יש לו כוח חזק מאוד. אז לכן אומר המהר"ל לשיטתו, אם אין אדם ראוי, אז הטבע מתבטל. כי בשביל מה נברא העולם? בשביל זה, כמו שהגמרא אומרת בשבת, אלמלא אתם מקבלים את התורה, אז פה כל העולם הופך אתם לתוהו ובוהו. אין טעם בבריאה. כן? לכן דור המבול, כתוב, ימחה את האדם אשר בראתי מפני האדמה, אז לא רק האדם נמחה, גם בבהמה, עדוף השמיים, וחז"ל אומרים שאפילו הצמחים, אפילו האדמה נשחטה, כי כל הטבע אין לו עכשיו הצדקה לקיום שלו. משל למלך שהיה משיא את בנו ועשה לו חופה וסעידה וחירה, כלומר הכין לו איך הוא לזה? חדר יפה, חדר כלולות כזה, חדר כלולות יפה, שכר לו סוויטה באיזה בית מלון, השקיע בסוויטה הזאת, שם לו שם הכל, וכעס המלך הבנו, הבן לא התנהג יפה, התחיל המלך לשבור את כל הדברים, את כל הקנקנים, אמר, כלום עשית בשביל בני. אם הבן שלי לא מתפקד, לא בא, לא משתף פעולה, בשביל מה אני צריך את כל הדברים האלו, שובר את הכל. לכן, מאדם עד בהמה, עד עוף השמיים. כל הנבראים בשביל האדם. ואין ראוי לאדם הבריאה, אם אין אדם שהוא ראוי, אז הכל בטל. אין ראוי הקיום לעולם. כי בכל מקום, הכל נברא בשביל האדם. זה שיטת חז"ל. אשר נדברך ככל המוקם בשביל האדם, האדם חייב להיות טוב. זה לא רק עניין אישי פרטי תהיה טוב. רובצת עליך אחריות קוסמית. אם אתה לא תהיה טוב, באותו רגע העולם נעלם, נמחק. כי בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל הטוב. בכל היצורים כולם, בסוף הם בשביל האדם. אם האדם לא טוב, אין הצדקה לכל היצורים. הרמב"ם יגיד שלא. הרמב"ם יגיד שכל היצורים הם טובים מצד עצמם. יש בהם דבר טוב. גם בלי האדם הם טובים. עובדה שבספר בראשית התורה שלנו, לפני שנברא האדם, נאמר על כל דבר טוב. אז אומר, זה טוב מצד עצמו, גם בלי האדם.
סלם באמת במבול הכל
מחר. אז הוא יגיד, זה כמו חז"ל אומרים שהאדם השפיע מצד ההשפעה. שהאדם השפיע לרעה על היצורים. אז כיוון שהוא השפיע עליהם לרעה, לא הייתה ברירה, צריך גם אותם לחסל. כמו שכתוב, חז"ל אומרים, הפסוקים אומרים, עושה בספר שמואל, ששמואל בא נגד שאול על זה שהוא השאיר מהכבשים של המלאכים. אז חז"ל אומרים שהוא אומר, הצון מחתו. ככה שאול אומר, מה אתה רוצה מהכבשים? נהרוג את המלאכים? הבנתי. מה זה כבש? זה כבש. זה לא נכון. אני רדק מביא דבר חז"ל, גם הכבשים של המלאכים זה כבשים אחרים. זה כבשים, זה כתרות הכבש הזה, זה זאב, זה לא כבש. נראה לך כבש.
זאב בשביל כבשה.
הוא כל כך מושפע מה... האטמוספירה הנפשית של המלאכי האדון שלו מושפע ממנו לרעה. אז הוא אי אפשר, צריך למחות אותו ואת כל הכבשים שלו. למה? כי זה הכל התקלקל כבר. אז כך חז"ל אומרים גם, יגיד הרמב"ם, כן, האדם קלקל את הבריאה. אתה צריך לתקן, צריך להרוס, אין ברירה, צריך לזרוק הכל. ככה הרמב"ם בטח יסביר את המדרש הזה.
זה לא כזה קשה, גם לפי הרמב"ם אומרים, מי שטוב טוב, בסדר, יש גם השפעות אחד על השני, נכון?
אז למה פה אדם צריך שיהיה
בו
טוב? הייתי, הוא
כותב,
אדם חייב שיהיה
בו טוב. צריך וחייב, מילים נרדפות, זה בסדר גם.
אני בספק עם זה.
צריך זה חייב. ולא וכאשר ראוי אליו הקיום, אז ראוי הקיום לכל העולם, כי הכל תלוי באדם. זה לא נמצא בפירוש בכתוב, אצל האדם טוב, אמנם זה לא כתוב, רק ברמז, כתוב והנה טוב מאוד, זה נאמר לפני בריאת האדם. אז איפה האדם הוא לא טוב? רמז, מאוד אותיות אדם. למה? כי באמת האדם, זאת שאלה אם הוא טוב. כל הבריאה, סך הכל, הכל בסדר, נראה טוב. אבל הכל לא שווה שום דבר, כי הכל בשביל האדם, והאדם זה סימן שלה אם הוא יהיה טוב או לא. כי האדם חסר, עיר פרה, האדם יוולד, אלא שאחר כך הוא מתעלה למדרגה שהוא טוב. כמו שהגמרא אומרת, שכשאדם נולד, נולד איתו יצר הרע. מתי מגיע יצר הטוב? רק בגיל 13. עד גיל 13 אין יצר הטוב, יש רק יצר הרע. אז מחכים, נראה עיר פרה, אדם יוולד, נראה אם יצא טוב. אם יצא טוב, טוב, אז יש הצדקה למפרע לכל מה שהשקעת עד גיל 13. אבל אם אז הוא לא טוב, זה מה כל ההשקעה?
זה
בן סור ומורה.
בטח.
בן סור ומורה.
רק יצר. על עצמו, עסוק בעצמו. אתה לא יכול, אתה לא יכול לדרוש מילד להיות אידיאליסט. אי אפשר. זה לא, אתה לא יכול לדרוש. אתה לא יכול לדרוש מילד ויתור, התגברות, מוגמר. אתה יכול להגיד לו, תשמע, אי אפשר ככה. גבולות בסיסיים. אבל באמת עבודה עצמית אמיתית, לעבוד על האישיות שלו, אתה לא יכול, אין לו את היכולת, אין לו את הכוח לעבוד על עצמו, לעבוד על המידות שלו, לעבוד. הוא יכול, אתה יכול להרגיל אותו, הרגילים. זה חשוב, הרגילים. אבל זה לא באמת עבודה שעובד על עצמו. אבל החל מגיל 13, אז אפשר להתחיל לצפות, לדבר בשפה קצת יותר כללית.
למה יש בחינה של רבל פיים שתנקות
שבטר? כן, כי כשהוא, אמנם הוא מאוד אנוכי, אבל אין לו, נגיד את זה, אין לו יכולת השפעה רחבה. אין לו הרבה השפעה. כיוון שאין לו גם השפעה, הוא גם לא כך מושפע. המושפעות שלו וההשפעה שלו נמוכים. כל היחסי גולמים שלו עם העולם. אז הוא לא כך מושפע מהעולם. הוא בתוך הבועה שלו. זה הצד הטוב שבזה. תמימות המנה זה שהוא לא כך מושפע. מה שקורה. הוא סגור בבועה שלו. הצד הלא טוב בזה שהוא בבועה שלו. זה יצר הרע. הצד הטוב שבזה שהוא לא כך מושפע ממה שלא צריך להיות מושפע.
יצר השלחים.
אבל הוא בבועה. ילד הוא העיר. טוב, אחר כך מתעלה למדרגה שהוא טוב. לכן צריך לקנות מעלת הטוב. וכשאדם הוא טוב, אומרים לו כמה בריאה הזאת טובה, שהוא טוב בעצמו, בחינת עצמו, יש בו טוב. זה בחינה אחת, שאומרים עליו בריאה הזאת, יש לה מעלה והיא טובה מצד עצמה. בחינה שנייה, לא רק שאדם צריך להיות טוב מצד עצמו, הוא צריך להיות גם טוב לשמיים. אדם נדרש להיות טוב בכמה מישורים בחיים. טוב בתוך עצמו, זאת אומרת לתקן את מידותיו, לתקן את אישיותו. שתיים, כלפי שמיים, לעשות, לעבוד את השם, להיות עובד אליו ועושה רצונו. שלוש, טוב את זולתו מבני האדם. אז יש שלושה מישורים של טוב. דוגמה לדבר, למשל אתה אומר לאדם אל תתאווה, כן, אל תהיה בעל תאווה. מה זה אל תאווה? זה בין אדם לבינו לבין עצמו. זה לא טוב שאתה מתאווה, זה מצב לא מאוזן בתוך האישיות שלך, שאתה תמיד מתאווה. הוא לא עובר שום עבירה. הוא אוכל כשר. אוכל כשר, למאדרין, ההכשר הכי טוב. אבל מה, מהבוקר עד הערב לא מפסיק לטרוף.
כשר.
זאת אומרת, הוא לא עובר על רצון שם, אני גם לא מזיק לאף אחד. הוא לא עושה נזק לאף בן אדם. אבל הוא כל היום אוכל. זה לא טוב, אתה מלא תאווה. זה בינך לבין עצמך לא טוב. ויש בינך לבין השמיים, אדם לא יכול כשר, זה כלפי שמיים. ויש כלפי הזולת, שאם אדם אוכל דברים, לוקח מאחרים, כן, מרוב תאווה הוא כבר מתחיל לגזול, אז זה נזק סביבתי. ולכן טוב צריך להיות בשלושה מימדים, נכון? כי האדם הוא לא נמצא לבד בעולם, מה לעשות? אתה עם בני אדם, צריך שיהיה טוב עם כל הבחינות, בערך עצמו צריך שיהיה טוב, כמו שכל הנבראים, מבשר בראשית אומר בכל בריאה טוב, שהבריאה בעצמה צריכה לטוב, ובערך העילה, מול העילה, העילה זה הקדוש ברוך הוא, מול, בערך פה הכוונה ביחס, שנמצא ממנו צריך שיהיה טוב אליו, וגם בערך זולתו, בני אדם. כלל הדבר צריך שיהיה טוב, כאשר ייבחן בכל הקלחים, אין זה כזה, ועכשיו, אחרי שהאדם טוב בכל החלקים, עד עכשיו יש טעם לבריאת העולם. לכן, זה שלושה דברים שהעולם עומד, כל העולם תלוי בזה, כי אם האדם לא יתקן את עצמו בשלושת המישורים, אז העולם נחרב. לכן יש פה שלושה צדדים, תורה, עבודה וגמילות חסדים.
כי בכל נראה שהסדר סיפור דווקא בן אדם זולתו ואז הקדוש ברוך הוא, זולתו יותר חי, רואה ו...
לא יודע אם הוא עכשיו אומר מכנת מדרג, הוא אומר שלושה תחומים שצריך
לעשות.
אז בוא נראה, עכשיו הוא ידבר על זה בעריכות, יפרט. טוב, בוא נראה. פרק כמה דקידושין, אמרו לצדיק כי טוב, חישש צדיק שהוא לא טוב, אלא צריך להיות גם טוב לשמיים, אבל יש אדם שהוא לא טוב לבריות, זה נקרא צדיק שאינו טוב. הוא לא מספיק טוב. צדיק, כלומר הוא עושה מה שצריך, את הצדק, מה שנדרש ממנו, אבל הוא לא טוב. ויש טוב לשמיים וטוב לבריות, זה צדיק טוב. ודאי אם כן, צריך שיהיה אדם שלם בעצמו, כי אם הוא לא כן, בכלל הוא לא צדיק. שדבר זה אין צריך לומר, זה פשיטה, שכל בריאה היא צריכה להיות טוב. הרי צריך שיהיה צדיק טוב בשלושה צדדים. ולכן התחיל התנא דבריו לומר שלושה דברים מעולם המדע, התורה, ודאי גמות חסדים. כאשר יש באדם תורה, הוא נחשב בריאה טובה בעצמו. זאת אומרת, הלימוד התורה זה לא כלפי מצד הצו האלוקי, זה לא עוד מצווה. יש מצוות, אדם עושה מה שהשם ציווה, ציווה. לימוד תורה זה לא בקריטריון של מצווה, זה משהו אחר. זה לא הגדרה הרגילה של מצוות. זה שלמות האדם. צריך ללמוד תורה כל היום, כי זה שלמותך. זה גם לא מצד בן אדם לחברו. אדם שהוא מצד עצמו, שהוא לומד תורה, הוא נהיה שלם, הוא מוצא את אישיותו, הוא מוצא את זהותו, הוא עצמו. ולכן, כשאדם, אם אין בו תורה, אין האדם נחשב טוב, כי חסר ממנו התורה שהיא השלמת האדם. אדם בלי תורה נמשל כבהמה. זה לא בריאה, אתה לא בן אדם. אין ראוי לו המציאות. כך גם כותב המהר"ל בתפארת ישראל, פרק ט"ז, שזו הוכחה פילוסופית למתן תורה. למה חייב להיות שתהיה מתן תורה? כי אדם בלי תורה אומר הוא לא בן אדם, כך הוא מגדיר. אז אם הוא תרום, הוא פוטנציאל, הוא לא בן אדם. מה, הקב"ה ישאיר אותנו ככה, לא בני אדם? הוא חייב לתת לנו תורה. כן.
מדוע אם הם לא בני אדם?
לא. כתוב, אתם קרויים אדם. ככה ממש פירה. לא רק גויים, גם יהודי שלא לומד תורה, הוא לא נחשב בן אדם. זה אפילו יותר גרוע.
אז מה התקנה שלנו זה ללמוד תורה? מה התקנה שלהם יהיה בני אדם?
קודם כל יכולים ללמוד קצת תורה, או להיות קשורים להשפעות של תורה באיזושהי מידה. אבל בלי זה באמת אין, אם אין תורה, אם אין קשר לתורה, אז אין אדם. זה לא מצד המצוות, זה לא מצוות, זה לפני המצוות. זה סתם תהיה בן אדם
דרך ארץ כזו מתורה.
זה השייך לאומות העולם גם, דרך ארץ. אנחנו מדברים על
תורה.
ללמוד תורה, אדם הוא לא, אתה לא, בשפה שלנו אתה לא מאופס. אתה עוד לפני מצוות, אתה לא מאופס, אתה לא יודע איך קוראים לך.
גם הגוי.
כן, גם הגוי.
אבל
בואי נראה
תורה, אני הבנתי שהשם המצוות הם שיופיעו את קומת האדם שהם צריכים לקיים את שלו.
הבסיסית, קומת אדם מסוימת, אבל זה לא נקרא. כן, זה דרך ארץ. כן, מסוימת. אבל קומת האדם השלמה לא יוצאת עדיין אל הפועל. זה עוד לא בן אדם. כן.
אני הבנתי משהו שהתורה היא באה לתקן את האדם, להזן אותו, ללמוד אותו. איפה זה ביחס ללימוד תורה לשמה, לשם התורה?
זה נקרא לשמה.
לשם האדם?
כן.
לא כאילו שהתורה תהיה בעולם, כדי שהאדם יתעלה.
נכון, זה נקרא לימוד תורה לשמה. למה לא? מה זה תורה בעולם? תורה בתוך האישיות, בתוך הנפש. שאדם לומד, והנה האישיות שלו נהיית שלמה ומאירה. זה תורה לשמה. למה לא? זה מצוין. הוא לא לומד בשביל שיכבדו אותו, בשביל לקבל משרה, בשביל לא יודע מה. הוא לומד כדי להיות אדם מתוקן. זה תורה לשמה, זה מצוין. הוא רוצה להיות שלם בנפשו, באישיותו. זה בסדר גמור. זה טוב. זה אמרו חז"ל, אמר יש לקיש, מה דכתיב ערב יום השישי, היי יתרה, מלמד שינה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, מישראל מקדמים את התורה, מתקיימים, אם לאו אני מחזיר אתכם לטוב. כי כל הנבראים שנבראו לנו הם חוכמה אלוקית עליונה. האדם הוא בעל שכל, זה לא רק שכל אנושי, כי שכל אנושי רגיל הוא מצורף לחומר. ואין זה ראוי לעולם הקיום בשביל הטוב הזה, כי זה פחות ושפל לו השכל האנושי. מה השכל של האדם עסוק? השכל של האדם עסוק בלצרוך את העולם יותר טוב. לייעל את הצריכה. זה לא בשביל זה יש לנו שכל. זה השפלה. את אדם יכול לאכול לחם, ובעזרת השכל, אז הוא מצליח לייצר עוגה. אז זה מה? יש לי מזל, יש לי שכל. מה התפקיד של השכל עכשיו? שדרגת את הצריכה של החומר. נו, בשביל זה יש לנו שכל? לא יכול להיות. לא הגיוני. כל זה כותב המהר"ל בתפארת ישראל פרק א'. אלא ודאי, בשביל התורה. התורה זה שכל אלוקי והוא טוב גמור. זה עניינה של התורה. הפגיש אותנו עם השכל האמיתי, עם האישיות האמיתית של האדם. אז יש מעלה אל העולם. יש בעולם תורה שכלית, אלוקית, לא רק דעה וחוכמה אנושית. אז שלמות לכל המציאות, שלמות האדם עצמו, עד שהוא נחשב הבריאה החשובה שיש בה טוב שבשביל התורה, כאשר אומר האדם שהוא בעל תורה. זה לא צריך ראייה. הוא אומר, זה פשיטה. בוודאי שפלות בריאת האדם אם הוא נוטה להיות כמו בהמה. מה זה בהמה? עסוק רק בצרכים הקיומיים, החומריים. מולדת הבריאה שהוא נבדל מהבהמה, וזה רק על ידי התורה השכלית. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אין דרך אחרת לצאת מהבהמיות, אלא על ידי תורה. בזה נחשב בריאה שלמה, טובה, בעל מעלה מצד עצמו. כאשר הוא בעל שכל, בעל תורה, נקרא טוב. ואין דבר בעולם שלא נחשב אדם בעל מעלה, רק בתורה. התורה נקרא טוב, יקטור נדעת אליכם, כמו שכתוב ממנחות, יבוא טוב, זה משה, תראו טוב, יקבל טוב, זה התורה וכו'. התורה נקרא טוב, וכל מה שנקרא את התורה טוב, מפני שהיא שכלית לגמרי, לא שכל אנושי כמו שאר חוכמות. כמו שבאנו במקום אחר וערכנו בזה, שהדבר שהוא שכלי נבדל מהחומר. לא ממניעים חומרים, לא בשביל החומר, לא קשור למציאות החומרית. שלמות רוחנית מצד עצמה. זה עניינו של האדם, ולכן התורה היא הטוב הגמור בפרט, הפך הדבר החומרי שהוא נקרא הרע הגמור. דיברנו בכמה מקומות ואין להאריך כאן. הדבר זה ברור, כי החומר דבק בו הרע, דיברנו זו בהקדמה. כל אשר רחוק מהחומר כמו התורה, שכל אלוקי ברור, הוא טוב לגמרי. כך הדבר שהוא מעלה את האדם מהבהמיות, שלא יחשב בריאה פחותה, זה התורה שכלית. על ידי התורה נעשה אדם שכלי, נבדל מהחומר, בריאה שלמה, טובה, רואה לה במציאות. הנה עכשיו אתה רואה במציאות. זה שלמות האדם בעצמו על ידי התורה בלבד. אבל זה עמוד אחד, אומר התנא האלוקי. שם עמוד על התורה. כי התורה משלמת האדם בריאה שלמה מצד עצמו, אבל זה לא מספיק. כי צריך לשלמות האדם כלפי אלוקיו. עבודה. מה זה עבודה? עבודה בראש ובראשונה זה עבודת הקורבנות. שזה כלפי שמיים. התבטלות לשמיים. קורבן זה ההתבטלות של האדם לגזרה האלוקית. אין דבר יותר ראשון מזה. כל שאר הדברים שהם עשיית המצוות, לעשות רצון השם, זה הכל הכל המשך של אותה עבודה. כי כל המצוות, מה זה? זה התבטלות. שאני מבקופף את הרצון שלי לפני רצון השם, אני אומר שהוא אומר, אני עושה. זה הכל עבודה, הכל קורבנות. העבודה היא שורש כל הקורבן, כל המצוות כולן. לכן העבודה היא עמוד אל העולם, מזה יחשוב האדם השלם וטוב אל מי שבראו, שעובד לו. צריך שיהיה אדם שלם טוב לבוראו, וכנגד השלישי צריך שיהיה אדם שלם וטוב עם זולתו. על ידי גמילות חסדים, שעושה לזולתו חסד בחינם. הנה אין ספק שזה נקרא טוב לזולת, אין דבר יותר טוב מזה, כאשר עושה טוב לזולתו בחינם.
אמר שאדם עושה רק חסד, הוא לא עושה את זה כי זה מצווה. לא כי...
הוא עושה את זה מצד אחד שזה מצווה, מצד שני זה מצווה שבשביל לקיים אותה כמו שצריך אתה צריך להיות אדם שמאוד מנסה להבין מה טוב לחבר.
זאת אומרת שחסד ומציין אותי מתוך העבודה, כי זה משהו שאדם תחשוב מתוך שהוא קנה מידה
מסוים, הוא חייב להכיר את הזולת. בשביל לקיים מצוות אתה מספיק שאתה מכיר לפחות מה הקדוש ברוך הוא אמר. אם אתה לא עסוק בלהבין את הזולת ולהכיר אותו ולהבין אותו טוב טוב טוב, אתה לא רוצה לקיים את המצווה הזאת. זאת אומרת שאתה לא יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא סתם, אתה צריך פה הרבה הרבה השקעה. אפשר
להגיד שזה
הזולת,
שעבודה זה בן אדם למקום,
וזה נקרא
בן אדם
לחברו. אז לא, הקדוש ברוך הוא לא מספיק, אתה צריך להכיר טוב טוב את החבר שלך ולהבין אותו ולהיות רגיש אליו ולהבין מה הוא צריך. זה עולם שלם, זה מדע שלם שצריך לפתח באישיות. זה לא מספיק ללמוד שולחן ערוך. אתה יכול ללמוד שולחן ערוך, לומד ללכות גמילות חסדים, אין לו מושג איך לקיים גמילות חסדים. זה לא כתוב, צריך להכיר את החבר.
לא, היחיד בכל התורה כולה זה שמואל, שכתוב עליו טוב עם השם וטוב עם הבריות,
טוב לשמיים וטוב לבריות.
כן, אהרון גם היה כזה, כולה, כאילו,
מחדדים את זה, שם הוא נמצא באטמוספירה שצריך לחדד אותם, הוא לא היו אלי וחובני ופנחס בני אלי, יש שם עוד כל מיני כוחות, אז מחדדים מולם הוא כזה שהוא גם טוב לשמיים וגם טוב לבריאות. אז לחדד את דמותו של שמואל, להעצים אותה. אבל מסתבר שהיו עוד כאלו, אברהם, אבין ועוד.
זה לא הכל תלו קורה בתוך התורה?
לא.
כי אדם שלומד תורה, איך עשו הקדוש ברוך הוא לומד את עצון השם?
לא תמיד. לא תמיד. אדם לומד תורה, הוא בונה את האישיות שלו, באמת נהיה אדם יותר מאוזן, יותר טוב. אבל יש דברים שאדם לא יגיע להם. אם הקדוש ברוך הוא לא יגיד לו, הוא לא יפתח את ההתבטלות כלפי שמיים. הוא אומר, אני לא, יש מצוות שאדם לא נמשך אליהם, לא רואה בהם ערך. כמה שהוא ילמד תורה, הוא מצד עצמו לא נמשך למצוות האלו. אלא מצד זה גזירה, טוב, גזירה משמיים, מה לעשות, צריך לעשות. כמו שרבי ישמעאל אומר, אפשי ואפשי, מה יעשה אבי שבשמיים גזר? אם כל זה שאתה לומד תורה, זה לא אפשי ואפשי, אדם מצד עצמו, הוא לומד תורה, אבל יש לו עדיין כל מיני כוחות.
זה בונה קצת הצד של העירה, בעצם?
העבודה, העבודה זה העירה, כן, נכון.
לימוד תורה שמדובר פה זה כל את המצוות או שזה לימוד תורה?
לא, לימוד תורה.
עוד לפני כימון, זאת אומרת, זה כבר העבודה.
לימוד תורה בסוגר בפני עצמו. תורה של לימוד תורה עומד כערך בפני עצמו בלי קשר למצוות. אדם, אני יודע מה אדם עכשיו לומד סדר קודשי. מה המצוות? שום מצוות אין בזה עכשיו. אני לא כהן ולא הולך להיות כהן ואין לי שום קשר לזה. מה אני צריך ללמוד עכשיו? דיני שחיטת קודש. הזעת דם, ומה קורה לכהן גדול ביום הכיפורים אם הוא שכח לעזות את הדם מספר 7 וזה. אני לא אהיה כהן גדול, מה אני צריך ללמוד במסכת יום עכשיו? זה תורה, זה הנה לפני עצמו. אז להתמלא מהשכל האלוקי,
תלמוד תורה כנגד כולם,
כי בלי זה אין בן אדם. ככה רב מסביר בולטריה, אין בן אדם, אז אין כתובת בכלל.
זה
הדבר היסודי, כי בלי זה אין מי לדבר. קודם כל, מה שאמרת, אין מאופס, קודם כל יש פה מישהו, יש פה כתובת, יש מי לדבר. עכשיו טוב, נדבר איתך על מצוות. קודם כל יש פה מישהו.
דם שבן אדם לחברו הוא פיקס, ורק איך זה הוא...
אין לי כתובת, אין לי כתובת.
זה לא...
אין כתובת, אין מי לדבר. ככה לשון, ככה... זה לא נקרא בן אדם. לספר סיפור לסיום?
סיום
דרך החיים.
סיום.
היה הרב צבי פסח, כך מסופר לה, הרב צבי פסח חזר מהלוויה של אחד מקרובי המשפחה שלו. איך שהוא הגיע הביתה, פתח את הגמרא. אז כולם כזה הסתכלו, הרב של ירושלים לא יודע סיב ושולחן ערוך, שאבל עשו בלימוד תורה. אז הוא פותח את הגמרא וכולם כזה מסתכלים, ואף אחד לא יעז להעיר. סבא גמרא נהנח, אמר, תביאו לי קוסטי. מה, היית צריך להתאפס. זה לא לימוד תורה, זה לא מצד מצוות לימוד תורה, זה לא בשביל זה, זה כאילו כמו לשתות קוס מים, אתה אומר, עכשיו אני יודע, קוראים לי, עכשיו אפשר לחזור לעצמי. אז זה התורה. תורה זה כמו הלחם והמים, אתה מבין, אני מרגיש את עצמי, אני חי. עוד לפני המצוות, לפני הכל. שאלו את הרב אלישי, ממש לפני מותו, ממש לפני מותו, שאלו אותו, בא אליו אחד, אמר, יש לבת שלי שתי הצעות שידוכים. אחד בחור למדן, ואחד בחור עם, מאוד, מאוד עוזר לחברים. אחד הוא כל המשוקד בתורה, ואחד הוא מאוד כזה אוהב לעזור לחברים, מי עדיף? שאלה קשה. אז אמרתי, תקחו את מי שלומד תורה. כי מי שלומד תורה, בסוף הוא גם יעזור לחברים, בטוח. זאת אומרת, הוא בונה את האישיות שלו, הוא יגיע לזה.
יש תופעות של הכי תופל ו...
לא שרוצים להגיד רע משהו, אני לא יודע מה שעוד לך, אבל כאילו, אז תגע, אדם הוא זקן, אדם במרום ימיו, אומר לך, בטווח ארוך, כאילו. זה השקעה לטווח ארוך.
מי שלומד הוא לא בהכרח, כשאדם לומד...
כן, אבל יש לו...
שלומד לשמה.
שלומד לשמה, כמובן, השם שמה. בהצלחה, בשורות טובות, הסופה היא...